בואו נתחיל, לא נסכם יותר בידי מה שעשינו שבוע שעבר בקוצר הזמן.
אולי בכל זאת?
משפט. מי רוצה לסכם מה עשינו שבוע שעבר? משהו אוכל, זוכר? רושם שנשאר. שאחת הנסיגיות הדחת הכותרת של דרך חרץ, הבאנו חידות מהרב שרלו, וקצת דיברנו על דברים אחרים, ובצד שני הבאתי כל מיני דיבורים של פרויד, שמתארים איזשהו שבר בין המיניות לבין הטבע, איזשהו חוסר סדר, חוסר איזון, שמייצר כל מיני אנרגיות שיכולות להיות חיוביות ושליליות. דיברנו קצת על סובלימציה, על איזון, על איך היצר מתורגם לדברים אחרים, דווקא דרך הקשיים שבו, ולא מהמקום ה... לא כרצף ישיר דווקא, ואז גם ראינו קצת כל מיני דברים של רב סלוג בנושא. ואני שואל את פחו לראות את כולם, שכן, אני כבר לא זוכר. אז אני מניח שגם היום אני אצליח לראות את כולם, אבל אני מקווה שכן. אז אולי אני רוצה לצלול. בגדול, מה שאני רוצה לתת, כאילו עכשיו להיכנס יותר עמוק לדיבורים של רב סלוג, שעומד במרכז שלהם מושג של חיים ומוות ודרך ארץ. זה מין דימוי כזה שהוא עובד איתו בכל מיני הקשרים. אז יש לי פה שלוש פסקאות, אחד מהמקורות שחוזרים בהם ורק נשתמש בו רק איזה אנקדוטה לפתוח איתה, זה הגמרא הזאת מסכת תמיד, יש שם עשרה דברים שאלכסנדרוס מוקדון שאל זקני הנגב. לא ברור שם מי זקני הנגב, אני לא יודע אם יש איזה פירוש משכנע, לא חקרתי את הנושא לעומק, לא ברור כאילו נגיד אם יהודים או לא, לא מצאתי פסוקים או משהו, אומרים כל מיני מנטרות כאלה, ואחד מהם זה שואל אותם, אמר להם מה יעביד איניש ויחיה, אמרו לו ימית עצמו, מה יעביד איניש וימות יחיה את עצמו. הם פה חכמי זה, הם אומרים משפטים סתומים שמעוררים את התודעה. אז אפשר לנסות למפות אולי פירושים במשפט הזה. מה, יש פה מין פרדוקס כזה, נכון? בכאורה, אני משתמש בזה כאיזשהו סכמה מופשטת קצת לדברים שאני מוצא ברצה, זאת אומרת, אפשר היה למפות את הכיוונים שדיברנו עליהם שבוע שעבר לפי היחד של חיים ומוות. אפשר לתאר חיים ומוות כניגוד פשוט. יש חיים. בתוכם כלולים כל כוחות החיים הנורמליים, הבריאים, הטבעיים וכו'. ובסוף מוות, או באמצע, באיזשהו ניגוד דיכוטומי. וחכמי הנגב מערבבים את זה, נכון? אומרים, אתה רוצה לחיות, אתה חייב לעבור איזשהו סוג של מוות. ואם אתה, אפשר להבין את המשפט השני, אם אתה נסה להתחמק מזה, אתה נסה רק לחיות את עצמך, ושיהיה רק בצד אחד של המשוואה, אתה בסוף תיפול על כורחך לצד השני. בלי להיכנס אפילו לתכנים של מה זה אומר, שאפשר לפרק את זה בכל מיני דרכים. אפשר להביא את זה אולי כי משהו לא פרדוקסלי, אם אני אגיד למשל שיש חיים אמיתיים וחיים לא אמיתיים. נקרא לזה חיי הגוף וחיי הרוח, או איך שלא נרצה, נעשה איזשהו ביטול ונגיד, אתה צריך להמית איזשהו צד אחד בך כדי שתוכל לחיות באמת, משהו כזה. שזה קצת יותר מיישב את הדברים. אני מרגיש את רבצדוק הוא מושך למשהו עוד יותר... דיכוטומי. כאילו הסכמה שאני מוצא פה שחוזרת בהרבה פסקאות זה שהחיים מעצמם צריכים לעבור איזשהו משבר בתוך עצמם, אני אצלח את זה ככה, כי זה מין כותרת. מה שהייתי רוצה שנעשה בשלושת הפסקאות שהבאתי, או כמה שנספיק מתוכם, לראות כאילו איך הוא משחק עם החיים והמוות, מה הוא מחפש, איך הוא מגיע לזה. סבבה, אז באמת אנחנו בשעת בוקר עם המושגים הכי דרמטיים שיש, מקווה שבכל זאת נצליח להיכנס למוד קצת. יאללה, אילו היה נמצא אדם שומר הברית כל ימיו ותחליט שלא נתכוון מעולם באותו איבר להנאתו, היה חי לעולם. כמו שאמרו זל, אם אמרו לך, אילו לא חטא אדם היה חי לעולם, אמור להם, הרי אליהו. זאת אומרת, למה אתם מציגים את המוות כעונש? הרי כולם מתים, כמו שהרמב"ם אומר, זה חוק טבע, מי שיש לו גוף חייב למות בסוף, אי אפשר לצטות שום דבר אחר. אז אומרים, לא נכון, הנה אליהו, לא חטא וחי לעולם. אז בסדוק אומר, אליהו נקרא מלאך הברית. כנודע. זאת אומרת, למה אליהו חי לעולם, נכון? כי הוא שומר הברית בתכלית, ואז יש לנו פה פירוש בנקודה כזאת שקצת ראינו את הביטוי הזה, שלא נתכוון להנאתו. עכשיו, יש פה מין שאלה גדולה שאני לא יודע כמה אפשר לפתוח אותה דרך החצי משפט הזה, אבל נכון, כאילו מצד אחד הוא לוקח את התחום הזה של שמירת הברית והוא ממקד אותו, הוא נותן לו איזשהו פירוש, נכון? של לא להתכוון להנאת עצמו. זה כאילו, זה הניסוח שמובא פה לפגם הברית. מצד שני, הניסוח הזה עצמו, למשל, קצת דיברנו בשבועות הקודמים, שלפעמים הוא מדבר ספציפית על מיניות, לפעמים הוא מדבר על כבוד באופן כללי. את העניין זה שלא לכוון להנאת עצמו, שהדבר על כל היצרים. נגיד, גם באכילה, הוא אומר את זה גם לפעמים ביחד לאכילה. בכל זאת, כאן זה ספציפית מוכוון לתחום של המיניות. לכן, כאילו, אני מרגיש שיש פה משהו שהזיהוי של פגם הברית עם מוות הוא לא לגמרי מוסבר, וזה הנימוק הזה, שיש פה יותר איזשהו תופעה מוסרית, נקרא לזה, פסיכולוגית אולי. כאילו זה איזה ניסיון, כאילו התחושה שלי זה שיש איזשהו קישור בסיסי שהוא עובד איתו, שזה הקשר בין פגם הברית לבין מוות, קשור לאיך שמחבש את חיית אדם הראשון, ועוד מלא דברים. והפירוש שהוא נותן לזה זה שהפגם הוא כוונה להנעת עצמו, וזה לא לגמרי מחזיק את זה, בלשוב, בלי שכוונה להנעת עצמו יש גם בדברים אחרים, והקישור שלהם למוות הוא לא כל כך מפרק. כאילו התחושה היא שיש פה איזשהו חומר בסיסי שהוא עובד איתו. אני אומר את זה כאינטואיציה כללית ומשהו להרהר בו, כי אני מרגיש שחלק ממה שהאנרגיות של זה של מוות וחיים בהקשר של היצר הם כאילו לא לגמרי מוסברים על ידי הסברים כאלה, כמו כאילו כוונה להנעת עצמו זה קצת נכנס למושגים של אגואיזם מול עשייה לשם שמיים או טובה אובייקטיבית, שזה מושגים יותר מדי מופשטים בשביל האנרגיות של הדיון הזה. אני אומר את הדיון הזה בעצם נמצא קצת לפני. כאילו התחושה היא שגם אם העניין זה כוונה להנעת עצמו יש משהו בהקשר המיני שבו הכוונה להנעת עצמו הופך להיות משהו הרבה יותר תהומי, ולכן הוא איכשהו הופך להיות הסבר לזיקה הזאת למוות. אבל אני אומר, אין פה מספיק חומר כדי לעבוד את זה, אני שם את זה רק כאינטואיציה. בכל אופן, לכאורה הוא אמר לנו שאפשר, נכון? אפשר לנצח את המוות. והראיה אליהו. ואז נכנסות סוגריים. סוגריים מרובעות זה כתבי רב צדוק כמעט לכל הספרים, זה הוספות שהוא הוסיף בשוליים של הדף. ואז המדפיסים הכניסו את הפנימה, לפעמים ממש באמצע המשפט. ואז זה מעניין, לפעמים אתה רואה פה איזשהו סוג של עיבוד מחודש של הדברים, לפעמים זה תוספת מקורות, כל מיני דברים. לפעמים מעניין לקרוא את הטקסט בלי הסוגריים, ואז לראות איך הסוגריים נכנסות, אבל כאן זה נראה לי פחות קריטי, אז נקרא את זה על הסדר. לכן, אמרה לאותה אישה, באת עליי, ותשמיש המיטה. כך כתוב בפרק את רבי אליעזר, האישה מצרפת. היא אומרת לו, באת אליי להזכיר עבוני. אני זוכר נכון את הפסוק, אז בפרק את רבי אליעזר כתוב שאומרת, באת אליי ותשמיש המיטה. דרוש מוזר, נכון? אז הוא קצת אומר, ידוע כי כל שקר שאומרים על אדם הוא מה שאותו אדם מיוחד לטבע באותו דבר. ברור, נכון? ככה אנחנו מפרשים כל מה שנאמר בחדשות. כמו שכתוב למשה, מדוע תתנסו, ונאמר, האיש משה ענב. ברור, לכן אם אמרו את, אם היא האשימה את אליהו בזה, סימן שזה היה התחום החזק שלו. ואמרו ז"ל, פה זה מתחיל להיות מסובך. אותו תינוק שהחיה אליהו, כן, הבן של האישה מצרפת, משיח בן יוסף. ככה בסדר אליהו רבו. וידוע, כי הוא המתקן אותו דבר, דרגה די יוסף, כן, יוסף הוא תמיד שומר הברית, הפרוש וכו', ומיטתו של משיח בן יוסף נקרא, והביטו אליי את אשר דקרו, כמו שאמרו בסוכה. אז הבאתי פה את הגמרא הזאת, אם אתם מכירים, כתוב שם פסוק מזכריה, שפתי ארץ משפחות משפחות, אי אספד אמה אביתי, אז יש לנו אחד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, ואחד אמר על יתר הרע שנהרג. מעניין, יוסף הוא לכאורה זה שמנצח את היצר הרע, ויש לנו מצד אחד את היצר הרע שנהרג, ואת משיח בן יוסף שנהרג. אני צריך אולי להקדים שהפסקאות האלה, ובמיוחד הפסקה הזאת, הם מין אוסף של הבלחות כאלה, שקשה לקבל מהם תמונה לגמרי ברורה, אבל כן, יש, כן ההבלחות מסתובבות סביב אותן נקודות. למשל, מה שהוא אומר פה בסוגריים, נקרא שנייה עד הסוף, מה הוא עושה פה. אחד אמר יצר הרע, כן, אחד אמר משיח בן יוסף, אחד אמר יצר הרע, ושניהם אמת, כי משיח בן יוסף דוקר ליצר הרע. ועל ידי שבני ישראל הם נקיים בזה, על ידם מגיע מיטתו, כמו שנדבר במקום אחר. לכן אמרה, מדוע באת להזכיר אבוני צריך להיות? או למרות שאולי הוא כן בכוונה כותב אבונות. והוא החיהו, ואין כאן מקום להאריך. אז בואו נעצור שנייה רגע, כי אחרי זה נמשיך את זה משהו אחר. מה הוא עושה פה עם הדמות של אליהו בסוגריים האלה? נכון, היה לנו משפט פשוט, שאמר שהמוות קשור לפגם הברית, והנה הראיה שאליהו חי. מה קורה לאפשרות הזאת בסוגריים? כן, כן, יש פה עוד כל מיני סוגריים פנימיות. כן. ואחרי זה עובר לישי. היה חטוב מורכב לי עכשיו סוגריים, המשך מוזיף נזכר מחוץ לסוגריים מההמשך, לכן אני כאן לא רוצה להיכנס לגמרי ל... אני לא חושב שההלחנה פה היא... בעצם מה שאני אמר בסוגריים הוא בנוי גם מה שאומר מההמשך, אבל יש פה איזה מין הבלחה כזאת ש...
בסוגריים מוצא טוב?
כן, 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 ודאי, ודאי. אני חושב דבר אחר.
יש כאן נראה לי ברמה הפסיסית, אתה תביא את אז, שלפני כזה כמו איזה משהו טכני. מי ששומר את הברית חי לעולם, אליהו שומר ברית חי לעולם. כמו זו הוכחה ממש לוגית מאוד תקפה. כאן זה מוסיף מטען שקשור לשקר, לנקודת חזקה, ועוד התינוק הזה שאותה אישה הוא בכלל משיח. מוסיף פה איזה ממד אולי כאילו... איך אני אומר לזה? מה
צריך לעשות? לא רק איזה... לצאות את
זה.
כאילו, יש כאן גורל, יש כאן משיח בין יותר, שנולד מתוך התיקון ברית, זה לא רק השלחת לפי עצמי, זה משהו... משהו כזה...
אבל הוא מציל את העולם
לסוף. זה, אני חושב, השאלה המורכבת פה. לכאורה, אם הייתי ממשיך את הקו של מה שהיה קודם, הייתי אומר... ומשיח בן יוסף, הוא ממשיך את אליהו, הוא מציל את העולם. אבל הוא לא מצליח. נכון, הוא אומר לנו, איך הוא נסח את זה? כיוון שישראל, שכיוון שבני ישראל אין נקיים בזה, על ידי המגיע מיטתו. יש פה משהו כאילו שזה לא... משיח בן יוסף הוא נכשל, הוא עדיין נכשל, אבל הוא ודאי לא זה שגומר את התהליך. זה גם מה שהוא יגיד יותר מפורט בהמשך, אני לא אומר את זה בבסיס ורק זה רק, אבל בעבר לזה שאני חושב גם הסיפור עצמו כבר מוצאת למקום יותר מורכב, זאת אומרת, אליהו הוא זה שלא מת, אבל מה היחס נגיד בין זה שאליהו לא מת לבין זה שהוא צריך להחיות את הילד הזה? שכשהילד הזה גוסס, האמא שלו אומרת לאליהו, באת אליה להזכיר אבנים, זאת אומרת, היא מאשימה אותו בזה שהילד שלה הולך למות. נכון, זה יכול לראות בפשט שם איפה זה מגיע, אבל אני אומר, המשחק פה של החיים והמוות הוא נהיה פתאום עובד ומסובך. יש לך מורי שיש מצד אחד חי, חי, חי באמת, כמו שאמרו על נחמה. מצד שני, האנשים לידו מתים, אז הוא מצליח איכשהו להחיות אותם, אבל משיח בן יוסף עוד מאמת. שוב פעם, אותו תהליך, בגלל שהוא ניצח את היצר רע, אבל האנשים סביבו לא נקיים.
אבל לא הבנתי, בהנחה וכולם היו כנקיים, אני לא אצליח את המשיח.
יכול להיות, לא יודע, זה כזה קושייה. זה שאלה גדולה, איך משיח יכול לגאול אנשים שלא ברמה שלו, מה זה עוזר, נכון? עכשיו, בצד הקומי הדיבורים על את הגדולה תשובה ש... משהו על אחד ששב ומשיב את כל... תקן את כל העולם, אני זוכר יש משפט כזה. בסדר, זו שאלה גדולה על המושג הזה של משיח. וחברת נהג, אולי מה הוא יגיד על משיח בן דוד. נכון, אבל יש פה מין משחק כזה, קודם כל, זה שהמושג הזה של לחיות לנצח בטהרה גמורה, נתקל פה ישר בכל מיני מקלות בגלגלים. זה לא עובד אצל כולם, זה מסובך מלכתחילה עם איזושהי מעגליות כזאת של מוות ותחייה מחדש, זה לא הולך במסלול נקי כזה. המשפט אני חושב שחזק פה וחוזר פעמיים, זה גם הבת אליה להזכיר אבונים וגם הלדי שבני ישראל אין קים. זאת אומרת, האיש הזה, הטהור, הוא דווקא זה שמעורר את התחלוך שמסביב. מי מנצח בסוף? מה שאתה אומר, בן אדם אחד יכול לגאול את כולם שהם לא ברמה שלו, אז באמת לכאורה מה שיש בנוסף, הוא לא המסלול של בצד הקולחים. אני רואה שהפסקה הזאת התחילה מאוד חזק עם דיכוטומיה פשוטה כזאת של חיים ומוות. יש את מה שגורם למוות ויש את המסלול של החיים. מהר מאוד מסתבר שהעסק הרבה יותר מורכב, וגם אם אליהו לא מערער על הדמות שלו, הוא כן מצמין אותו למשיח בן יוסף, שהוא כן דמות שההצלחה שלה היא מוטלת בספק, נקרא את זה ככה. וגם כל הסיפור הזה של התינוק שמת, צריך להחיות אותו. כן.
אבל למה הוא כאילו בעצם משיח בן יוסף לא מסבל על הדמות?
אני חושב פה ספציפית משיח ויוסף מייצג את הניסיון לגאול את העולם על ידי שמירת הברית, על ידי טהרה ונקיות, על ידי דיכוטומיה פשוטה בין טוב לרע. זה אני חושב המושג של שמירת הברית במובן הרחב של אותו.
אני חושב שזה כאילו אולי גם בין הגבול של משיח ויוסף מול יש כאן איזה שתי רמות חיים שאפשר לחיות. יש רמת
זה כאילו קורה מעצמו. עצם הנוכחות שלו ממחישה את הפער בינו לבין אחרים, את הקשב שלהם. השאלה באמת, אני חושב שהיא עולה פה, זה מה המצב של ה... כאילו זה גם המשפט הזה של דקני הנגד, נכון? אז האדם הזה שממית עצמו, מה זה אומר? כאילו איזה חיים זה, שאמרת. ודאי שהדיכוטומיה הזאת מסתבכת אצל רוב בני אדם. השאלה, אני חושב שמה שרב צדוק עושה בו בדרך הדמות של משיח ויוסף, ובעוד מקומות שאולי ניגע יותר בהרחבה בהמשך, כאילו לתהות על הדמות האידיאלית, זאת אומרת, מה בעצם היא עושה, מה הנוכחות שלה בעולם, מה האפקט שלה מול החיים כמו שהם קוראים מסביב.
למרות שהיא יודעת שדרכה לא טובה הדעולה, זאת אומרת...
מה זאת אומרת?
אם עיר רבי צדוק מחפש את הדוקים, שם אני אעשה פרויה ואיתן כבר.
לא, הוא לא הצליח... לא, מה אתה שואל, למה הוא לא מתדכר עליו לגמרי ו...
לא, הוא תופעה חולפת, הוא לא תופעה שבאמת ישנה משהו בעולם.
אתה יודע, מיקי אומר חולפת, זה נכון שהוא לא רואה אותו כגומר את התיקון, נגיד, אבל אני לא חושב שהוא מתנער, הוא ודאי לא מתנער מהאנרגיה הזאת. זה קשור שגם איך שהוא תופס את היחס, משיח מדוד מגיע אחרי, אבל הוא יכול להרחיב את זה יותר במקומות אחרים.
הוא היה אנרגיה שלו
בדווקא
כשהוא
נהרג,
ואנחנו מתבודדים על דמותו...
לנסות ולהיכשל, יכול להיות. זה נוגע במקום הזה של... מה תהליך ה... מה
התאריך הוא דרך למטה?
התאריך של איזשהו
פעם לא לחתוך, ברגע שהחלטת בעצם קורה. החלטת בעצם. או שהתאריך
של התשובה הוא
ה... זה שמודיע. באמת, משיח בן דוד הוא יהיה הדגל של התשובה. למרות שנדמה לי שהמושג הזה פחות נמצא פה. מקורות אחרים יותר, אבל השאלה אני חושב כאילו שוב, המשיח בן יוסף בדרך הוא חלק מהמשמעות של המושג תשובה, שיש משמעות של חדר, שיש איזשהו מאמץ כן לשמור, זה לא מתפוגג לחלוטין, זה לא הופך לצריך התחילה בשום שלב, יכול להיות שזה גם חלק מהעניין של הצורך בדמות הזאת בדרך. בואו אולי נקרא קצת מהחלק השני של הפסקה הזאת, נראה לנו יגלגל את זה הלאה. אז אמרנו אליהו, אחרי זה אומר ישי מת בעדיו של נחש, זה גם דמויות שחוזרות לנו בפסקאות האלה, ונקרא נחש בכתוב. רצה לומר, כן, יש איזשהו מקום באיזשהו אחד מהששבות שוחסים, בין לי בדברי הימים, שכתוב נחש במקום ישי, באותו מקום בשושלת. רצה לומר שרק דבר זה היה בו שורש נחש, כמו שאמרו זל עליו, ועל פסוק ואבון חוללתי, זה המדרש שראינו שבוע שעבר, ונקרא גם כן בישעיה משורש נחש את צפה על המשיח, היינו. ובן דוד יהיה גם כן משורש זה, כן, מהשורש של הנחש ושל החטא, והוא יזכה לחיים דייקה, ולא משיח בן יוסף, כי רק על ידי תיקון הקלקול יהיה החיים, על דרך שאמרו, מה יעשה אדם ויחיה ימית עצמו. עכשיו אנחנו נכנסים לאיזשהו תיאור זוהרי, שגם איזה סוג של תמונה שצריך לנסות לפרש אותה, כידוע די אילנה דמוטה, אילנה מוות, כן, עץ הדעת טוב ורע, נעשה מאילנה דמוטה נקרא הארץ העליונה, כמו שכתוב בזוהר, ותיקונה לחברה בבעלה לבעלה, על ידי זה נעשה מאילנה דמוטה אילנה דחיה ולא בעניין אחר. ועל ידי קלקול הברית מגיע הקלקול בזה כנודע, בטעם השם תלחם. לכך אין מועיל תשובה. אני כמו שכתוב, אם נכופר לכם אבון הזה עד תמותו, אם בג' חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש, גם הבאתי פה את המשפט הזה, מדבר שם על חילול השם. שאין כוח בתשובה לתלות לו ביום הכיפורים, לא באיסורים, אלא כולם תולים במיטה ממרקת, זה הפסוק של אותה לא מתתת. לשמירת הברית נקרא קידוש השם מסוטה על יוסף שקידש שם שמיים, בדברי תורה נדאג שנייה לסוגריים, בדברי תורה נדרש מכלל הן לב. זאת אומרת, אם שמירת הברית היא קידוש השם, מכאן שפגם הברית הוא חילול השם, ואם פגם הברית הוא חילול השם, מכאן שאין כוח בתשובה לתלות וכולי, עד שמיטה מחפרת. זאת אומרת, שוב יצא לנו עלים כזה, נכון? בין פגם הברית לבין מיטה, אבל כאן אנחנו מדברים כבר על מיטה שמחפרת. אוקיי, ועוד משפט לסיום, העצה לזה בזוהר שימסור נפשו למיטה בלא רמייה. אני, כמו שכתוב בתענית, מקרא דניאל, לקבלת הלב באמת הזה כמעשה, ועל ידי זה זוכה לחיים. שוב, אני אומר, הפסקה הזאת ספציפית, אני מרגיש שמין אוסף של הבלחות כאלה, ולכן אני הייתי רוצה שכן נספיק לעבור גם לפסקאות הבאות שבעיניי הן יותר ברורות, אבל התמונה שאפשר לראות פה זה סוג של מפתח כלל עכשיו, אתה עובד עם הדיון הזה, עדיף יותר מטייל בין מוות לחיים, התמונה הזאת של מה שאני מרגיש שאני מצא במשפט הזה, זה דבר שאני רוצה לדבר עליו כמה פסקאות בפסקת הצדיק. למסור נפשו למיטה ולא רמייה. כאילו, הניסיון זה איזשהו ניסיון להכניס כאילו את הסיטואציה של המוות לתוך החיים, למין שער שאתה עובר דרכו, ואיך איכשהו למצות את זה, כאילו, בתוך החיים עצמם. בלי שזה יהיה תמיד איזה איום שמרחף מבחוץ.
אז מה זאת הפעולה שמשיח
יש לנו כאילו ניגוד אנושי בין לא להגיע לבעיה ובין להגיע אליה ולתקן אותה משהו כזה, או קצת נושאים שהזכרנו שבוע שעבר, יש התקפיה והתהפך, אבל ברור שהתהפך היא אחרי שיש לך איזושהי נגיעה לעניין ואתה מנסה להפך חום לפנים. כאן זה קשור למושג הזה של מיטה מחפרת, אבל למה אפשר להתחתקיק? מה זה אומר שמיטה מחפרת? ומה זה אומר שאפשר לעשות את זה בכאילו? נכון, למרות שהוא אומר פה בסוגריים, בסוף צריך להיות באמת. אם נחשוב על ידי זה יזכות בחיים, אינו באמת, ואז זה עד הרבה סכנה. אז לא עכשיו מדבר על מסירת נפש, על קריאת שמע על המיטה, לסור את הנפש לשם מוכר אילן לדמות נקל.
זה משהו שהוא מגיע בדבר שצריכה להיות לאומית. איך
קוראים לי שקדור
את
המסגרת של תפוקו? זה אותו אקו?
הבינני. במין לקבל את המוות ולא בהשחקה, לא בפחד, כאילו שהפעולה שלך לא תהיה מול המוות. אני אומר שאני צריך להפסיק, אני צריך לדבר, אני צריך לדבר, אני מתעלם מזה. זה מין בעיניים פקוחות מול הדבר. קצת כזה גם, קצת פעולה גם מול הפחד של מה, או האשמה נוראית, או זה מקביל בעיניי לבנאדם שפועל בהתמודדות עם המוות. שוב, דבר, חוק, בסדר, עכשיו אני פועל פה, ומה אני יכול לעשות? קצת כאילו שוב, שניהם עולים לאותה רמה, כאילו, זה שתקעי על המוות בעיניים וזה, וגם זה שעובד מול המשמעות האמיתיות וכאילו.
זה באמת משהו שאני מרגיש בהתעסקות של הצדוק עם התחום הזה, נראה לי שעוד ניגע בעוד כמה פסקאות בנושא, שהוא נמצא באיזה מין מצב ביניים כזה, נגיד מול שני קצוות, שתי קצוות אחרות שיש בדיון הזה. שיש את הצד של להוריד, להניח את הלהבות. הזכרתי את הדבר כזה? כאילו, שכן, אפשר להניח את הלהבות ואפשר להקטין אותן בניסיון למנוע, ללכת, להגיע לטהרה. ובאמת המשחק שיש פה, אני חושב, זה לא, האנרגיות הם עדיין, אנרגיות כן עובדים, הזיהוי של זה עם איתן. זה לא סתם. זה גם מה שמתאים את האנרגיה של המהלך שהוא מתאר, בגלל שזה גם חלק מהמשחק הזה של יהיה עבידי משווי יחיה ימית עצמו, זאת אומרת, החיים דורשים איזה אנרגיות של התמודדות עם המוות. אבל המושגים הקיומיים הם כאילו קצת רחבים מדי. אני חושב שהעבודה שהוא מתאר עליה כאן, זה קשור, כמו שאמרת, אבל באמת זה קשור לא רק לקבלה של הסופיות או משהו כזה, זה יותר קשור, אני חושב, לקבלה של הקשל, כמו שאמרת, האנרגיות והעוצמות שמיוחסות לקשל, וזה לא רק במובן שכתוב בדואר כך וכך. זה קשור למה ששאלתי קודם ולשאל קצת באוויר, למה, מאיפה מגיע הזיהוי של פגם המחליטי מוות. זאת אומרת, האופן שבו רבצלוק תופס את הקשר לזה ובעצמה שלו, שאפשר לזהות אותה עם מוות, קשור למה שאתה צריך לקבל על עצמך, בדרך. זה אני חושב חלק ממשהו שהוא תופס בו. אני לא יודע אם יש לי מספיק מילים מתאר את זה, אבל אני חושב שזה גם קשור באופן כללי לכישלון. יכול להיות להכיל כישלון יסודי. זה קשור, אני חושב, גם לחוסר שליטה. גם כמשהו שצריך לקבל אותו. יש מקומות אחרים שמתאר מהלכים דומים דרך הדימוי של השינה. אומר, אדם היה צריך, כדי לפרוט ולגבות, הוא היה צריך טיפול עליו תרדמה. ככה זה כל המעגליות של העצר, הוא מתאר אותה כתרדמה והתעוררות. כאילו זה משהו שאתה שוקע בתוכו, מאבד שליטה ומאבד תודעה, ואי אפשר לפרוט ולגבות בלי זה. גם שם, כמו שהוא אומר כאן על אליהו, שעל משיח בן יוסף, גם שם כאילו יש את התיאור הזה של הטהרה נתקעת באיזשהו מקום. היא גורמת לאיזשהו יובש, איזשהו התעקעות. אז יש כל מיני דימויים שהוא נע ביניהם, אני חושב שצריך כאילו לנסות למלא את זה בכל מיני תכנים שאולי יותר רלוונטיים לנו, זאת אומרת, מה... אבל כל הזמן זה עם המשחק הזה, שבו מצד אחד יש איזה ניגוד, איזושהי דרישה, ציפייה לטהרה, לשליטה, אין פה ויתור על המשימה, נגיד, על התביעה, וגם לא על האנרגיות שכרוכות בה, ומצד שני יש פה כל מיני איזשהו ניסיון להגיד, באיזשהו שלב זה נתקע, ואז צריך לשנות כיוון. צריך לעבוד דרך הכישלון, אי אפשר להמשיך לברוח ממנה כל הזמן.
כשהוא שם את אליהו בהתחלה,
תורה והגיעה נתקן אבון להודעת לרע למטלה, כי אמרו זל ונדע עד חייו מיטה. בוודאי כל דברי החכמים לרחם על הבריאות, להמשיך טובה וחיים לעולם. כן, מאיפה הם הביאו את זה? כוונתם, במקום שאמרו חיוב עונש על האדם, היינו שבעונש זה מתכפר. כמו שכתוב בסנהדרין, מחייבי מיתות בדין, מיתתם כפרתם, כי ראו שקשה למצוא כפרה, מסבור למקרא מן התורה שמחייב עונש. כן, לא כתוב. ממילא על כוכך שבעונש זה מתכפר, כי אם לא כן, למה יענש? כי אני יודע שהעונש הוא כדי להתכפר. זאת אומרת, גם כפרה פה, אני חושב, היא חלק מהעניין עצמו. זאת אומרת, כל המושג הזה של לתקן את הקלקול, ולהגיד איך דרך הקלקול הזה עצמו נוצר משהו חיובי. בסופו של דבר. עכשיו, לכן אני חושב גם המושג שהדיעבד פה, הוא לא נעלם אף פעם. כמו שאמרתי, מה שמתאר בנוסף לא נעלם, כי הוא חלק מהמבנה של התהליך עצמו, שהוא קשור לכישלון ותיקון. מצד שני, הוא גם באמת, בסופו של דבר, הוא לא, האנרגיות של הדיעבד שלו הן קצת מתמסמסות, וזה דבר שצריך מאוד לדייק בו. פעם מישהו אמר לי שמצד, כל מי שבצד הכותב, בסופו של דבר, הוא לא יכול שלא לפגוע באנרגיות של עירת שמיים, בשמירת גבולות. כאילו, כל הזמן, כאילו, מצד אחד זה מאוד נמצא אצלו, מצד שני, מאוד ברור שעוד תחומים מסוימים, שעיקר העבודה היא בדיעבד. אז אבל אני חושב שאני באמת משחק עדין כזה, שצריך לראות מה עושים איתו, אבל חלק מהעניין אני חושב זה שבאמת לתפוס את המוות פה כפוטנציאל, לא כעונש, שאני מתחמק ממנו וזה שאני מקבל אותו, אלא בגלל שאני מקבל אותו, אני גם עושה איתו משהו אחר. לכן, כמו שנראה בקוף קרגים, אני מחפש כל הזמן אלטרנטיבות, בחינות מוות, וזה גם לא בשביל לתת זה חובה, אלא בגלל שהוא, כמו אני חושב, מזהה איזושהי אנרגיה. למה הם אומרים שאדם שרוצה לחיות צריך להביא? תגיד, יש משהו במעבר הזה שהוא זה שמחיה, אי אפשר לברוח ממנו. ושוב, אתה יכול להגיד, כל הממרה הזאת היא בדיעבד. מה שאולי כל התורה הזאת היא במובן מסוים, היא תורה גלותית. זאת אומרת, אנשים מתארת חיים שלא מצליחים. מתארת איזשהו אידיאל שמתנפץ. בסדר, זה רק כאילו מה... לאן לוקחים את זה. אבל אני אומר, זה דבר, למשל, אפילו הדוגמה הפשוטה של שינה, זה גם נקלתי, הזוהר הזה, שהוא מדבר עליו כאן, אחד מהם נדמה לי, אולי שניהם, מדבר על מסירות נפש למיטה במובן שאתה הולך לישון, בידך הפקידוכי. והדרוש שם זה שבלילה אילן המוות שלו צריך להפקיד את הנפש לפני שאתה הולך לישון. כאילו גם השינה בהקשר הזה איזושהי מוכנות לקבל איזה אובדן שליטה, מבחינת מוות כזאת. השאלה אם אתה מוכן באמת הנאבק בזה, או שאתה מסוגל להתמסר, לעבור דרך זה, להתחיות ממקום שהוא לא בשליטתך. זה כמו שקוצר המסר, וגם שם כל הדברים האלה קשורים אחד לשני, זה תהליך כזה. זה גם אפשר לדמיין את התהליך של העירות ושינה, כמו שרצה לקוסה שם בתורה שהזכרתי, אולי נבנת את זה בהמשך באמת. התהליך של עירות ושינה הוא גם כן איזשהו תהליך של כישלון, במובן הזה של אני חי את החיים המודעים והנשלטים שלי, וזה לא הולך, תמיד איזשהו שלב אני חייב לעשות הפסקה ולמסור את נפשי. לא יכול להיות תמיד בשליטה. זה כל המעגליות שהוא מתאר בתוך ההקשר של היצר גם. בואו אבל נספיק לראות קצת, גם שתי הפסקאות האחרות, הן כולן יושבות מאוד חזק על המושג של דרך ארץ, וזה יכול לחדד לנו פה את הדיון, אני חושב. תראו את קוף כף א', זה מהלך שהוא חוזר עליו כמה פעמים. בכל התורה כולה לא נזכר בפירוש אמון בהוצאת זרע לבטלה, רק נזכר שנענשו דור המבול וער ועונה. כי לא היה אפשר לכתוב האיסור בפירוש, מאחר שהשם יתברך יסתד בטבע העולם שיערה זה גם כן האדם בעונה. ויהיה צעקה גדולה על מה עשה השם ככה לנו להכשילנו. רק הניח התורה דבר זה ללמוד ממצוות בנוח, דמיווה דבק באשתו, כמו דמיעטי אשת חברו, החינם מכל שלא באשתו. זה תוספות נראה לי אומר בעצם מקום, לגבי המקור של האיסור. שאחד ממצוות בנוח זה יעזוב אשתו ודבק באשתו, ובכלל אין אני שומע עליו כל שלא באשתו. אז זה לא נכתב כאיסור, אבל זה נלמד בעקיפין ממצוות בנוח, וכל מצוות בנוח הוא מכלל דרך ארץ שקדמו לתורה, וכן דבר זה גם כן מדרך ארץ, ויש לדע מעצמו שאינו מדרך ארץ לעשות כן, וכל הבעלי חיים הם עושים כן, והם לצאת מיישוב העולם. והנה דרך ארץ קדמה לתורה, ביתן הדבר אליהו רבא נקרא דרך ארץ דרך עץ החיים, עיין שם, כן, עץ החיים והתורה, דרך ארץ קודמת אליו. מי שאינו בדרך ארץ אי אפשר להגיע. עכשיו, לא זוכר אם הזכרתי, בפסקת הצליג יש פסקאות שצונזרו בדפוס המקורי. פסקאות שלמות שהושמטו, למרות שהמספור נשאר. כתוב לך, קוף ב' חסר. ויש פסקאות כמו זה שנחתכו באמצע. אז מכאן, בדפוס הרגיל, האותיות סברה, שכאן נגמרת הפסקה. כל מה שמופיע בהמשך, שמהפך את כל... מה?
אפשר להגיע?
כן. עכשיו, מה היה לנו עד כאן? אז בואו נעשה מתודית, נקרא את זה כמו בדפוס הישן. מה היה עד כאן? איך הוא מעמיד פה את הדיון הזה? איזה סוג של איסור זה? איך זה... מה האופי של זה?
זה
קטוע, אם זה קטוע. למה? כי... למה אתה יודע אם שמים לב? למה זה קטוע?
כן, הטענה פה היא אומרת, אין לבון את הקושייה, כן? אבל נותן את זה למטרה שלא מופיעה. הקושייה, אם זה כל כך אמור, זה כל כך גדול, אבל זה לא מופיע בתורה. עבודה זה לא מופיע, שבת מופיע. הקושייה חזקה. התירוץ פה הוא תירוץ ש... למה אני אומר זה קטוע? כי הוא עדיין לא נתנו את המהות של המתודה. המתודה היא בדרך אגב, בדרך הסדר,
זה מסביב. זה פותר את הבעיה אבל? זאת אומרת, עדיין...
מה?
הדרך אחרת הזה נשמע
שונה
מכל ההתנהלות
שעה עד עכשיו. למה? כי זה פתאום נהיה... לפני כן היה בזה הרבה... היה בזה אש. בדרך אחרת היה אש? לא, לא. לפני כן לא בדרך. היה אש בה
שהוא
דיבר על זה. בשביל התבריד היה הרבה אש בדיבור.
כן.
עכשיו כשהוא מוצא מזה, כאילו, איך לעשות ככה? זה כאילו נורמות.
כאילו
נורמליזציה כזאת, מאוד
מוזרה. ספציפית, הוא מדבר פה, שאלה בדיוק למה הכוונה בשמירת הברית. הדרישה שלא להתכוון לאותו איבר לעצור זה על שמירת הברית ברמה הכי מודרפת, כאילו. לדבר על אותה זר להבדלה זה משהו יותר קונקרטי, אני חושב.
אבל
דברים
הוא גם
אומר,
הוא אומר, אם היה
איצור,
מה שלא נכון, היה
צעקה. כן, ועכשיו שאין איסור, עכשיו שאין איסור, מה קורה לצעקה?
זהו, כשקראתי
את
זה, אמרתי, עדיין יש
צעקה.
אז מה אם, זה עדיין, אני
צועק
עדיין, כאילו. אז מה אם זה לא
כתוב? אני חושב, במובן מסוים, הצעקה היא הרבה יותר חזקה. כי מה זה הצעקה הזאת? אפשר כאילו לנסות לנתח את זה כאילו ברמה יותר פילוסופית. יש דברים שאנחנו תופסים אותם כיש את התחום שאפשר לקרוא לו טבעי והכרחי. זאת אומרת, יש את הדברים. הבסיסיים, אנחנו לא תופסים אותם כטובים או רעים. זה ככה, אין טעם לשפוט את זה אם זה ככה. ויש את התחום שאפשר לבחור לעשות ככה או לא לעשות ככה. וכאן יש עניין לצוות ככה או לא ככה. ואנחנו מניחים, הצעקה פה מגיעה מהנחה שיש הפרדה בין התחומים, אז אני לא יכול לצוות אותי. להגיד לי שמשהו שהוא בטבע, כאילו אפשר לסוף טבע בכל מיני דרכים, אבל נגיד בתפיצה שהוא הולך איתה, זה שאם משהו טבעי, הקדוש ברוך הוא כך ברא את האדם. אז אין טעם לשפוט אותו על זה. גם אין טעם להגיד שזה רע, ובטח אין טעם להעניש את זה. לכן העניין של האונס עומד פה מול האפשרות של ציווי. עכשיו מה הוא עושה? זה אומר לך באמת זה לא ציווי. זה לגמרי נובע מטבע האדם, מטבע העולם. ואת השילוב של האדם בטבע אמור לגרום לזה שהוא יהיה שומר הברית, ברמה הזאת לפחות. מצד שני, למה הצעקה נשארת? כי עדיין, אומר בסופו של דבר, השם יתברך ייסד בטבע העולם שיירה זה לאדם באונס. מצד שני, זה לא מטבע העולם שיקרה דבר כזה. במובן מסוים הקשר נהיה הרבה יותר בסיסי, כי זה לא רק שמאשמים אותי על משהו שאני לא אשם, אלא יש פה, בתוך הטבע עצמו יש איזשהו קשר. זאת אומרת, אם אתם זוכרים את הפסקה הזו שראינו שבוע שעבר על הסורדאים שעושות רצון השם, שכל בעלי החיים, כל הדברים הטבעיים עושים רצון השם, וכבר אז ראינו שהוא אמר, גם האדם הוא ככה, כשהוא חי לפי הטבע שלו, אבל כבר שם נכנסו כל מיני חריקות של צריך להיזהר ולהפריז, צריך לכוון בשביל הטבע. פה יש משהו הרבה יותר נוקב, כאילו אומר לך, בסדר, בתחום הזה, הטבע האנושי הוא בעייתי. זה נגיד פסקה שמאוד התחברה לי לתיאורים של פרויד, בגלל שכל מה שפרויד עושה ביחס למיניות זה להגיד, זה מתחיל מאיזשהו טבע, אבל זה מהר מאוד הופך להיות משהו שהוא כבר לא במסלול מאורגן, הוא גולש לפה, גולש להפרזה או לחיסרון, הוא אף פעם לא לגמרי מאוזן.
היום אנחנו מקשיבים באמת לטבע, אז אין פה באמת קשר, זה הטבע של החיות, זה הטבע שלנו.
אבל הוא, כאילו, המושג טבע משמש פה לשני דברים הפוכים.
אז זהו, מה אמרו איתך? הטבע אמרו שזה שלכם יכולים, אם אנחנו מקשיבים לטבע ואנחנו מאמצים את הטבע ואנחנו אומרים שהטבע זה הדרך אחרת, אז אם יש ניגוד בין הטבע שלנו והטבע של החיות, אוקיי? זה לא קשר.
אני חושב שלמה הוא הביא לפה את החיות? זה גם את הבני נוח, לא נעים לומר. כאילו הוא מניח שהמושג של הטבע הוא גם יש לו איזשהו היגיון אחדותי כזה, וגם שההיגיון של פריאה הוא רביעה, וכל ההקשר זה לא סתם להגיד נבדוק אמפירית מה הטבע, כל המושג של הטבע כמו שהוא נכלל פה, אני חושב, הוא מכיל את זה שפריאה ורבייה זה חלק מהטבע. המיניות היא באופן טבעי, אמורה להיות חלק מהפריאה ורבייה. זה הנחת יסוד של כל השיח שראינו של הדרך ארץ, גם בהקשר הדתי שלו. ברור שההקשר המתוקן, כל שיח דתי על מיניות, חוץ מהנוצרי שהוא באמת הקתולי, מניח שהפריאה ורבייה זה המצב הטבעי של המיניות. והחיות פה הם לא כאילו לעשות הבחנה בין החיות לבני אדם זה בעייתי, אלא שכל המושג פה הוא להגיד שזה באופן טבעי ככה. זה כאילו החריגה שבצעת זר לבטלה מהטבע היא מובנת מאליה, מעצם המונח הזה, אני חושב. להגיד שלבני אדם יש טבע אחר, זה ידרוש ממני כבר לשנות את המושג טבע, וכבר לא יהיה בו את האנרגיות האלה, בגלל שמה זה המשמעות של טבע, זה מה הסדירות שלו. אם אני מבין טבע כאיזושהי מערכת שיש בה תכלית והיגיון פנימי, אז זה בדיוק דגם לבזבוז ולחוסר היגיון ולהפרזה. לכן אני חושב המונח טבע לא יכיל את זה. עכשיו אפשר לבנות טבע אחר. זה אני חושב שמה שפסיכולוגים עושים כבר אי אלו שנים. ולהגיד שזה טבעי ולהסביר למה זה מועיל ומה ההתפתחות וזה עוזר. אבל חלק אני חושב מה שרב סאלו כתב זה להגיד זה לא טבעי, ובכל זאת זה כאילו נכנס לתוך הטבע מבפנים ושובר אותו. וזה אני חושב כמו אותו מהלך שהיינו קודם, שהוא לא בא לשחרר את הלחץ. ולהגיד, אוקיי, בסדר, פשוט טבע אחר, בסדר. אם תמצאו גם חיות שעשות את זה.
אני לא יודע מה כמות התפקים, אבל כולם או חלקם מכירים בבני נוח לרצח
לרצח. זה שאלה, אני חושב שהוא גם כאן באופן כללי לא תופס את זה כאיסור הלכתי פשוט. מניח ממש לצור יפתי ברמה אחרת, יכול להיות שהוא יגיד שגם לגבי בני נוח, יכול להיות שהתוספות הזה כן סוגר, שזה יסדור דם בני נוח. אני חושב שיש כמה מקורות, בדיון ההלכתי עושים לזה כמה מקורות, אבל זה לא, זה עדיין לא יושב באותה רמה כמו איסורים אחרים. יש לרב צוות אגב דיון הלכתי בזה בתקנת השבים, ושם הוא מאוד הולך למקום של כן להנמיך את ה, ברמה ההלכתית הוא כן מאוד מנמיך את זה. כן, אני לא זוכר בדיוק את הקריטריונים שאני מגיע אליהם. אפשר לראות את זה שם.
אני שאני שומע דרך ארץ, כמה התורה נגיד, אז אצלי זה נמצא בקומה אנושית לפני קומה גבוהה יותר.
אוקיי.
ואצלי זה מאוד לא מעט, זה מאוד יוצא באופן מרוצה את הדיבור הזה, שמוצא את המקום המניע הזה עם מקום האנושי.
למה זה?
כי בהרבה פסקאות זה לא ככה. כמו שאמרתי לפני כן, יש בזה משהו, זה כאילו תופס הרבה הרבה מקום במקום העליון הזה, למרות שזה כאילו מקום מגיע מנפילה, אבל כאילו זה מנוף כזה.
כן, אבל זה כרגע הוא מדבר על המיניות המתוקנת. אני אומר, אם האוטופיה הזאת של מיניות טבעית נורמלית, שכבר ראינו שבוע שעבר שמזוהה עם בני נוח דרך ארץ קדמה לתורה, לא להפריד, זה אני חושב הוא תופס כמשהו אנושי. יש לו גם כל מיני, יש לו גם כיוון שמזהה פרישות כמשהו אנושי, אבל זה קצת במונחים אחרים. זה נכון, המקפצה תהיה דרך הקשר, נכון, אבל כאילו, הסכמה שהוא בנה לנו כאן על הקטע שבו כתוב את זה בדפוס הראשון. לכאורה אומרת, אני רוצה להגיע לעת החיים, לרמה הרוחנית שהיא מעבר. קודם כל, תהיה בן אדם. תהיה מאוזן, אל תהיה מפריז, אל תחרוג מהטבע, תדבוק באשתך, תהיה בזוגיות. זה כאילו, קודם כל. נכון, ולכאורה, פה זה לא לגמרי, אבל תראה, המשפט הבא כבר חותך את מקסים את העניין, אבל השם יתברך שם שומרים. סליחה, אני עוד שנייה, אני רוצה רגע לפני. לשמור שלא יגיעו באמת לזה עד ביאת משיח, כן? לא יגיעו ליצע חיים. שנאמר בו חיים שעם ממך נתת לו. כידוע, עד תכף אחרי את האדם הראשון, התחילו הטיפי קרי, תחזה למצוא, לצאת ממנו. כמו שכתב באריזה. זה מופיע בו במדרש. מי שלא ראה קרי מימר, יכול להיות אחד כזה. על כורך אחז הימין דוחה ליתר. גם זה אין לו מישהו, אבל כן, הרי השמאל צריכה לדחות את היתר. כמו שאמרו בסנהדרין, עיין שם ברש"י, ולהיות ממש בדרך ארץ אי אפשר כלל. לכן אמרו בזוהר שאין מועיל תשובה, רעבון זה, רוצה לומר, תשובה גמורה, שאז המשפט שיהיה במקום הקלקול דווקא התיקון הגמור, אם כן היה מגיע לעץ החיים וחי לעולם, הדבר זה אי אפשר קודם משיח. זה ממש פלא שמחקו את הפסקה הזאת, נכון? זה נפלא, זה...
הבנת
הזוהר מחדש. הזוהר? מה, לתשובה? כן.
הזוהר
הזה יש לו אין סוף תירושים עליו, הוא מאוד מכביל עליו. חוזר עליו שוב ושוב ושוב. אבל סתם, מה... תמבלי, יש פה הקטנה של מה שבעצם, כמו שאמרנו, רמוז כבר קודם, וזה שהצעקה לא נפטרה. זה להפך. כן, הוא כאילו מעגן אותה כחלק מסדר העולם, עד ביאת משיח, יש איזשהו קשר שאי אפשר להתמודד איתו כבר מהאדם הראשון ועד הסוף. עכשיו כן, מה שמעניין פה זה שהדרך ארץ הוא נשמת תואר כזה סוג של איזון. והוא אומר, אפשר להיות אליהו, נכון? אפשר להיות ימין דוחה ליצר, וזה לא מיישוב העולם. אז כאילו אנחנו מחפשים דרך ארץ שהיא תהיה יישוב העולם, והיא תהיה המיניות המאוזנת, והיא תהיה, כאילו, ואז זה יהיה בסדר. והוא אומר לך, זה לא הולך, או שאתה מדי ואתה לא ביישוב העולם, או שאתה גולש לצד השני. כאילו האדם מתואר פה כמישהו שלא מסוגל להיות באיזון. כל הזמן או בהפרזה או בגירעון. ולכן הוא גם לא יכול בכלל להגיע למדרגה שמעבר, נכון? עץ החיים, שהוא קודם היה התורה, פתאום הופך להיות משהו שרק המשיח הגיע אליו. ואתה רוצה להיות בן אדם, אבל להיות בן אדם זה כבר נהיה משימה לכל החיים. אז איפה התורה בתוך הסיפור הזה, נכון? כאילו, הפסקה הזאת אני מרגיש ייצוג שנתקע את האמצע, אני מרגיש שקוף כף ג' היא שתיים אחר כך, היא ממשיכה אותה, אבל כאן כאילו באמת זה נשאר כאיזה מין... הצעקה נשארת, והיא נשארת כקושייה שאין לה תשובה כזאת.
הוא אומר גם שאין רצון בתיקון.
למה אין רצון?
שהקב"ה
לא רוצה?
כן.
כן, נכון, במובן הזה הוא מייחס את זה
לסתם
שומרים, כן. נכון. אבל באמת הוא לא נותן לזה הסבר, נכון? למה זה ככה? מה המשמעות של המסביר לזה? הוא כרגע שם בעיקר את המחסום.
הוא מאוד מפחד מול גם אוטופי.
יכול להיות, שוב, מה האוטופיה פה? הימין דוחה ליתר? כאילו, הוא אומר, העולם לא בנוי לזה, נכון? תשובה גמורה, אני שם אומר, לפתור את הבעיה לגמרי. שזה, אפשר להבין את זה לכל מיני כיוונים, אני אומר, לכיוון של הטהרה, או לכיוון של החלה מוחלטת, כאילו להגיע לעינייך המלאה עם הדברים אולי, ממקום אמיתי, לא ממקום שחשיב. וכאילו, אני שם משהו מתאר פה, זה ממצב של זיגזג כזה, שהוא לא מגיע אף פעם למחוב, לא מגיע לאמצע, לא מצליח לנוח שם. חשבתי בהקשר הזה על הגמרה הזאת, על ה... מאוד קשור המעגליות הזאת, דיברנו עליה קודם, ש... במי נדמה לי, למה אמרה תורה תהיה נידה אסורה לשיבה, כיוון שהוא קצבה, ואז עושים הפסקה ומחדשים את הזוגיות. אז התיאור הזה הוא בדיוק כשם ניסיון להנדס את המעגליות של היצר באופן המיטבי. יש לו יצר משהו כמו שראים קצת בספרות שבוע שעבר, הוא לא התקדל את זה. הוא מכשיל את עצמו, הוא מאבד עניין, הוא נע במעגליות, אז הוא ניסה לסדר ככה את המערכת הזוגית ככה שתהיה בדיוק תואמת. עם ההתקרבות וריחוק באופן שייצור את האיזון, אבל כאילו רבותר שם התיאור כאן הוא חושב שהאיזון תמיד או מעט מדי או יותר מדי, זה אף פעם לא מצליח להגיע לאיזשהו מעגל כזה שהזמנים בדיוק תואמים והקרבה זה הריחוק. והוא מציב את זה כזה מין קשר כזה שלא מאפשר להגיע לרוחניות שאמורה להיות איזושהי מדרגה נוספת. אז באמת מהפסקה הזאת באמת אני מרגיש שהיא נשארת כאילו באיזה מין תהייה כזאת. אבל קוף גף ג' אני רוצה לרוץ אליה כי אני רואה שכן נותנת יותר מענה וכיווני מחשבה ויש שם אוסף של פסקאות שמחפשים כל מיני תיקונים אבל הרבה מהתיקונים זה לא איזה טלאי זה באמת איזשהו ניסיון אני חושב לעבוד עם האנרגיה של הקשת ולראות איך אפשר לנתב אותו למשל הוא אומר פה הכותרת של פסקה זה על ידי לימוד תורה ביגיעה נתקן המון דעותה זר לבטלה ואז הוא מביא את הדיבור הזה זה שהעונש של המיטה הוא דרך לחפר וקראנו ובפסקה השנייה הוא אומר על ידי דברי תורה שממית עצמו על דברי תורה שזה נקרא גם כן מיטה כדרשת חזר לבסוג אדם כי ימות באוהל ואז נתכפר לבזה גם כן דוגמת מיטה ולכן אמרו מה יתן נביא חיי המית ודברי תורה נקרא עץ החיים כמו שאמרו זל ומיטה נקרא דרך ארץ כמו שנאמר אנוכי הולך בדרך כל הארץ וכך מיטה הוא דרך להגיע לחיי עולם, שדרך ארץ הוא דרך עץ החיים כמו שמתבר לעץ. וכן, מי שממית עצמו על דברי תורה, זהו הדרך לעץ החיים, דהיינו דברי תורה, ומתקן בזה מה שפגם בדרך ארץ. זה בלגן כאן, לא ננסה לעשות... מה הוא מתאר כאן? מצד אחד הוא אומר, יש את המסלול הרגיל, שדרך ארץ זה אנוכי הולך בדרך כל הארץ, יש כאילו מה ותקשו אותו, ויש, איפה הוא קורא למה שאני קורא את זה? עולם הבא, נכון? חיי עולם.
המסלול הרגיל הוא שצריך לעבור איזשהו מוות, כן? כל הרשק הוא מוסדר בהרבה צורים, שיש אבונות שזוכים בהתאמות וצריכים לעבור איזשהו טהרה בקבר, כאילו המוות הוא סוג של מקווה כזה, איזשהו תהליך דיקוך. וכנגד זה הוא אומר, שזה גם המיטה מכפרת שראינו, מול זה הוא אומר אפשר להמית את עצמו דברי תורה. וגם להגיע אליי את החיים, שהוא יהיה עזורה. כאילו את המעגל הזה, שבסוף החיים, של מוות בעולם הבא, אומר, אפשר להכניס אותו פנימה. זה אני חושב בדיוק המבנה הזה של מי שרוצה לחיות ימית את זה. זאת אומרת, אתה לא תברח, הוא יגיע בסוף למוות. אבל אפשר לנסות לעבור את התהליך הזה. יש לי חלק משם השאלה פה, מה זה אומר? בזהר אנפין, מה היחס, מה המטאפורה הזאת של להעמיד את עצמו לבית זורה? באיזה מובן? הוא אומר, זה נקרא. גם כן מיטה. שוב, אני מרגיש שזה לא לרמות המערכת ויוצאת לידי חובה, אבל זה כן כאילו ניסיון להכניס את האנרגיה הזאת של מיטה מכפרת, של תהליך של איזשהו דיכוך לתוך החיים ולהגיע לאיזושהי מבחינת עולם הבא, שזה התורה. עכשיו, יש פה משהו מתעתע, אני חושב, לגבי המקום של התורה פה. נכון, כי התורה כל הזמן הייתה יעד, כל הזמן, בפסקה הקודמת הייתה יעד שאי אפשר להגיע אליו, בגלל שאנחנו לא מצליחים להיות בדרך אחרת. עכשיו הוא אומר, אז בואו נכניס את, את התורה במובן של ימית עצמו על דברי תורה, ואז נוכל לעבור ולהגיע. עכשיו, השאלה אני חושב זה מה זה אומר להמית עצמו על דברי תורה? האם זה שלב לפני התורה? זה משהו שמעצב את התורה עצמה באופן אחר? מה אפשר לעשות עם העצה הזאת? אתם מבינים את זה?
לא, לא היה לי את
זה יהיה הפרישות של להמיד את מולדימי תורה במובן של פרישות על האיסור.
כאילו, זה מות לרדת מבוד, כאילו, אני יודע שזה טבעי, אני יודע שזה כוח העולם, אני יודע שזה האדם, אני ממיד את עצמי, ואז אולי אני אצליח לפלוט את זה. זאת אומרת, זה אנרגיה של להמיד את עצמי, וזה כואב את רוצה לו, כי זה לא לעשות מתוך פחד מהעונש, או מתוך חומרת המעשה, אלא להגיד בסדר, זה כן צבע העולם, זה כן כוח חיים, אבל אני עכשיו באמת, אני עכשיו ממיד את זה, נלחם נגד הנביא.
מעניין, לא חשבתי איפה מפרש את זה ככה. אני תוהה את זה משני כיוונים. אחת כי בשאלה אני חושב ביחס לפסקה הראשונה שלמדנו, האם אנחנו מדברים על המסלול של משיח בן יוסף ושל משיח בן דוד? זאת אומרת, האם אנחנו אומרים דרך הקלקול או עדיין ממשיכים להיאבק בו, האם האופציה הזאת היא בכלל פתוחה? וגם שאלה אחרת, אני שוב, אני לא יודע, זה באמת, לא חשבתי לפרש ככה, הנטייה שלי להבין דברי תורה באמת כלימוד, פחות כהלכה, אבל אני חושב שזה אולי גם קשור למה שאומר בפסקה הבאה.
אבל הוא אוהב שהוא אומר של צורד שולי מיטה באמת הכוונה כמו שאתה מגיע לו, לא בקשר של, כשהוא אומר זה לא בקשר של תורה, מפתקה עקוף מוזיים.
שמה זה אומר?
הוא לא שהאישה לי...
כן. שאלה אני לא יודע, כאילו, אני טועה. עכשיו כאילו שאלה אם זה לא מפרק לנו לגמרי את המונח הזה של שהיצריות היא אמית. זאת אומרת, התפילי של הפרישות פה עם חיים כל הזמן. יכול להיות שאנחנו לא נמצאים במקום הזה, כי הפרישות נראית לנו מדכאת. אבל אני חושב כאילו שבתוך העולם השגית שהוא בונה בו הפרישות היא איזה סוג של טהרה, כאילו נקיות, אולי נקיות יתרה, אבל
בזמון
הוא עושה את זה. נראה לי שמה ששאלת
פה לא
עובד איזשהו עולם,
כאילו.
נכון, נכון. זה אני חושב חלק מהמורכבות של המושג של החיים פה.
שאלה ששאלת על העבודה של משיח בן יוסף, זה נראה לי שאלה...
כי גם אני חושב שהמוות כל הזמן קשור פה לכישלון. לכן אני מרגיש שהכיוון פה זה באמת לעבוד עם
זה גם קשור לעונש. הוא אומר בעצם לקחת את העונש על עצמי. לא יודעת, באמת לא חשבתי אף פעם, לא יודע, לכן אני קצת שולט מהשרוול להגיע למה שאני רגיל לקרוא פה, לא משוכנע שזה קשיות עצומות האמת. אבל אני אגיד לך, מה שאני מגיש שהוא נמצא פה, ואולי באמת נראה את זה אחרי זה גם בפסקאות אחרות, הכרתי את זה שבוע שעבר, איזשהו תיאור של תורה שספחת לעצמה את האנרגיה של החטא והכפרה. היא הופכת להיות, ובמקום שהתורה תהיה המקום הטהור, שאתה חוזר אליו, כאילו הבית מדרש, הלימוד תורה, כאיזשהו התרחשות, זה מקום שאתה חי בו, הופך להיות המקום שכל האנרגיות נכנסות לתוכו ועוברות בתוכו איזשהו עידון.
כאילו חיים אלטרנטיביים.
מה הופך אותם לאלטרנטיביים? זה בעצם השאלה, נכון? מה היחד בין החיים בבית מדרש לבין החיים אחרים? עוד שנייה הוא ידבר על זה גם.
אני גם שמעתי כאילו. אני חושב שגם עניין המיטה, שהוא... קשור לאלטרנטיבות שלנו, קשור לזה שבעצם מה שאתה עושה זה יושב באיזשהו מתחם על התחת וכאילו מדבר, אתה לא הולך את הדבר זורר ואתה לא מתאר את הפתח, זה מה שאתה עושה, כאילו יש פה איזה מיני מטלה שאתה כן, אתה עושה, יש פה איזה מזמין, אתה מזמין את עצמך מול העולם שהוא דרך
הערב
אולי
במובן
הפשוט של
ארבע עבוד
של
הרכה? זה עניין של התוכן של לומדים או של תבואת הלימוד.
מה העניין? כאילו, להיכנס
לבועה ו... אני פחות מרגיש שהאנרגיה הזאת זה אנרגיה של הבועה. זה יותר, כי הבועה יש בו משהו גם של לברוח מהחיים. משהו מנחם. זה באמת מין אינטואיציות כאלה, אני מרגיש שהוא מנסה לתאר איזשהו לימוד תורה שמכניס לתוכו את האנרגיות של היצר במובן הרפני שלו. שוב, אני קצת מכניס פה דברים שיש לי אליהם אולי רשמים בפסקאות אחרות, אבל בכמה מקומות הזכרתי נגיד העניין של רד ארץ ישראל בתורת בבל, צריך ללמוד את הפסקאות ללימוד תורה, כי יש לו כמה וכמה פסקאות שמנסות לתאר לימוד תורה שהוא לא תחור. הוא עומד כאילו הרבה פעמים מול דגם, יש את הגמרא הזאת על... וחיים את עברו ויעסוק בתורה, הלן והלבוד, אם זה פחות נראה לי, דנים שם צריך להתחתן לפני שלומדים או אחרי. ואז אומרים, בבבל ככה, בישראל ככה, ויש כמה אפשרות לפרש מי זה מי. הדגל שהצד בונה שם, ושבארץ ישראל, הם היו קודם כל מתחתנים כדי להיות הורים שלומדים תורה. ובבבל לא. אז הוא אומר, בבבל, ואז יש לו מין אפיון בכמה קווים של תלמוד תורה של בבל, של תלמוד תורה של ישראל ותלמוד תורה בתערבה, ותלמוד תורה של בבל זה בלול מכמה דברים, דווקא בגלל שהוא אומר, דווקא בגלל שהוא לא בתערבה, והם ביטלו את תבילת עזרה, והיו טובים לפני שהם הולכים ללמוד תורה, הופך את הלימוד שלהם מצד אחד ליותר מעורבב, בלול מכל מיני דברים, ומצד שני ליותר פורה. הוא אומר, בשפע, הוא אומר, יש להם יותר, מן יש לתיאור שם יש לי שפע ושל כמות, צריך ללמוד את הפסקה הזאת. יש כמה מקומות... ממית אני חושב, ממית את האידיאל, את השאיפה, את ההרה. מה זה לקבל לעצמך את המיטה המחפלת? זה להגיד, אני כבר לא אהיה משיח בן יוסף. זה כאילו אני חושב בתנועה שהוא מתאר כאן, והשאלה היא מה קורה ללימוד כשהוא מכניס את האנרגיה הזאת לתוכו. מה שמעניין אותי בעיקר פה זה התנועה הזאת היא בין התורה כיעד הרוחני, הרוחניות הטהורה, לבין התורה כאיזשהו משהו שהוא נובע מתוך ההתערבבות והבלגן של החיים שלא לא מגיעים אפילו ליעד של הטבע. תראו שנייה את הפסקה הבאה גם, וגם סוגריים שהוא
עושה.
כן. זה קשור בכלל אני חושב למושג של רוחניות וגשמיות, זאת אומרת האם יש איזושהי רוחניות טהורה שעומדת בפני עצמה שהיא עד שאפשר להגיע אליה, אבל שאנחנו תמיד באיזה מין בלגן כזה, כמו שתיארת בהתחלה, זה חיים ומוות שמעורבבים אחד בשני. תראו, הוא חוזר לזה בפסקה הזאת, תראו, זה מעניין, זה גם הגברה שנדמה לי שראינו את השבוע שעבר, אמרו זל טוב תורה עם דרך ארץ ובברכות, הנהג בהם ינהג דרך ארץ ואם לא ואין מתקיים, נכון? נזכרנו את זה שבוע שעבר, הגברה הזאת בכל אומר, רשב"י אומר רק עם עוד תורה וישמעאל אני חושב, נכון? הנהג בהם ינהג דרך ארץ ואם לא ואין מתקיים, זאת אומרת רבים עשו רשב"י ולא עלה באדם, שזה אני חושב אמירה שהיא די מקבילה לאמירה של אליהו הנביא הוא היחיד אבל אחרים לא. זאת אומרת הגמרא לכאורה מטבעה דגם הפוך, זה מקשה על עצמו, נכון? היא אומרת, עזוב, זה לא עובד להעמיד עצמו על דברי התורה, צריך שהתורה תהיה חלק מהדרך ארץ. ומול זה, בצדוק מתעקש, העצה על זה, להעמיד עצמו על דברי תורה. כאילו, מה העצה? והגמרא נתן לך עצה. הוא מראש מניח, אני חושב, שלמרות שהגמרא אומרת שצריך לשלב את התורה בדרך ארץ, הוא כבר הגיע למסקנה שזה לא עובד. ולכן הוא אמר, בכל זאת, להעמיד עצמו על דברי תורה, מביא לזה שתי סייעתות. משה רבנו לא נהג בדרך ארץ בפגישות מן האישה, שגם כן נקרא דרך ארץ. כן, לחיות בזוגיות זה דרך ארץ, משה רבנו לא נהג בדרך ארץ. וכך דיברו עליו לשון הרע הזה, שחשבו למבטל מצווה, כיוון דאשתו לא מחלה. בוודאי כיוון שנכתב בתורה יש ממש בדיבורם גם כן. אלא שמכל מקום נענשו, כן, אהרון ומרים, נאמר אשר נועלנו ואשר חטאנו, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. והוא כעניין עבירה לשמה די גדולה גם כן. וחשיב שם שלושה דברים, כן, שמשה רבנו עשה מדעתו, ודימה זה לשבירת לוחות, והוא גם כן עבירה לשמה. לפעמים על ידי זה יוכל גם כן לתקן, כמו שנאמר, ראה חיים אישה ואין כאן מקומו. כאילו, אז מה הוא עושה? מצד אחד אומר, הגמרא לכאורה נגדו, כי היא כן מתאר התורה שמשתלבת בטבע, תחרוש, תזרע, תחיה בזוגיות, תעבוד, כן, יש פה את העבודה ואת הזוגיות כאנלוגיות, שזה אגב, בביטוי הזה, ראה חיים אישה, עוד הקידוש שנבאתי לבערה 2, כראיה לזה שהאב צריך ללמד את הבן שלו אמנות ולהציעו אישה. ואיך האם אישה שרעבת, יש כמה אפשרות לפרש בי זאת האישה הזאת. אם אישה ממש היא כשם שחייב להציעו אישה ככה ולמדו אמנות, אם תורה היא כשם שחייב ללמדו ככה ולמדו אמנות. זאת אומרת, יש פה איזה מין תיאור אידיאלי כזה שבו האב מלמד את התורה, עשיא לו אישה וסדר לו מקצוע. זה כאילו דגם של דרך ארץ. למול הזה בצד אומר, הנה יש משה רבנו, פרש מן האישה, מדמה את זה לשבירת לוחות, קושר את זה לכל התנועה הזאת של להעמיד את עצמו על דברי תורה, נכון? כאילו הוא עדיין ממשיך להתעקש כנגד הדגל הזה שהגמרא מציגה. וכשהוא קורא לזה העצה, נראה התחושה היא שהוא כאילו יוצא מנקודת הנחה שהדגל הזה לא עובד. כן, למה הם לא התחתנו שם בבבל לפני לימוד תורה? כי אמרו, אי אפשר ללמוד תורה אחרי החתונה, אבל כשאתה לא מתחתן אתה בבלגן. זה נשאר את התנועה, של להכיל את הבלגן בתוך החיים ולא נוסף למצוא לו את האיזון שיסדר אותו עד הסוף. קצת
אם אני
מביא את הרבל,
עכשיו, תשלו את העניינים, כי עכשיו אני פתאום לא מבין
מה זה להעמיד את עצמו מצד רבל. יש פה מלא דימויים, אני מביא שכל אחד מושך את זה למקום אחר. אתם משה רבנו להעמיד את עצמו, זה דווקא לפרוש מן האישה. ושבירת הלוחות, מה המשמעות של שבירת הלוחות?
זה עבירה נשמע, לפרוש מן האישה אני רואה
למה?
חוץ מן האישה זה גם עבירה
לשמה? אומר, אשתו לא מחלה. ביטל מצווה מן התורה. המושג עבירה לשמה פה בהקשר הזה, הוא יכול ללכת לכל מיני מקומות, הוא יכול ללכת למקום של פרישות יתרה, הוא יכול ללכת לנקב את שזה כשזה כמו עם לי שראינו משהו הראשון, אבל עיקר העניין שם זה שיש איזושהי תנועה של סדר ושבירה של סדר. הוא אומר לך, כבר במתן תורה, מי שנתן לך את התורה הוא מישהו ששובר את הלוחות, שפורש מן האישה. זאת אומרת, הדגם הזה של תורה זה כאילו העילת שהרצאת המפלגו, כשהוא אומר, בסדר, הגמרות מנסות לכוון אותי ללימוד תורה אחר, אבל התנועה הזאת של להביא את עצמו לדברי תורה, זה כאילו זה נגד התורה להעמיד את עצמו לדברי תורה, התורה אותה שתחיה. כאילו יש איזה שבר בתוך התורה עצמה, שהדגם האידיאלי כל הזמן נתקל בו, אתה מנסה כאילו ליצור איזשהו מסלול מסודר, ובסוף אתה תמיד מגיע לאיזשהו דרך עקיפה, כאילו פשוט המושגה לך תחילה בדיעבד את השתיית הכל.
אני
חושב שזה אמירה, כאילו אני מבין את זה בהקשר ההלכתי של מצוות עונה.
שהופך
את זה לעבירה, אבל...
הוא
קבל
מדבר
במישור אנרגטי,
כאילו,
במישור
של
השינוע ש... כן, מבחינתו זה אני חושב מה שהופך את זה לטענה אמיתית, מה תופך אותו בסיפור הזה? שמצד אחד אם טוענים טענה והקדוש ברוך הוא מעניש אותם, שנועל למשך את זה, זה שני אומר, כנראה שהטענה, יש פה משהו, זאת אומרת, משה רבנו כבר מורכבת, יש עליו טענות, והוא זה שנתן את התורה. כל הזמן התחושה היא שהוא לוקח דמויות אידיאליות ומראה אותן כמורכבות, נכון? היה לו את אליהו הנביא וכבר סיבך אותו עם השיח בין הספר הזה.
כאילו הוא כל הזמן מפוגג את הבלון.
זה הפרדוקס שלו, שאתה לא יכול לבוא בטענה על מישהו שיש עליו טענה. כי תמיד, הוא לא יכול לבוא, אתה בא בטענה על מישהו שיש שהוא לא בדרך אחרת. אם לא תבוא גם בטענה, אז בעצמו תבוא גם בטענה, שהוא לא דרך אחרת, לא יותר.
זה כמו הימין דוחה לעץ, נכון.
שהכי טוב שיהיה אפשר להגיע במהירות של מה שהוא מתכוון להם, זה לא רק כאילו, שהוא יכול להגיע איזשהו פער שהוא מתחק עליו. כמו מה זה למות עם החיים, זה משהו שכאילו...
אני מרגיש שהחוסר בהירות פה היא בגלל שהוא... זאת אומרת, אני כן יכול להגיע לבירות לגבי איזשהו מבנה קצת מופשט כזה, שבגלל זה הבאתי את הגמרא הזאת על הימית הזה. כי אתה רואה שהוא כמה מסתובבות סביב המבנה הזה. אבל הוא ממלא אותו בכל מיני תכנים. לכן אני אומר, הפירוש של הפרישות הוא לא, אני חושב שהוא נכון, אבל הוא לא... הוא קודם כל מובא פה לצד אפשרויות אחרות. זה קשור קצת למה שהוא תיאר בפתקה הקודמת, שגם לפרוש מדי וגם לפרוץ מדי, זה שתי טעויות מאותו מקום. כי הם שניהם, לכן משה, הפרישות של משה, הוא לא מתאר אותה כניסיון לא להיכשל. מה מסוים לעצמו הופך את העבירה? לכן אני חושב שהתנועה הזאת היא בסופו של דבר מקבילה, כשאומר עבירה לשמה, עבירה לשמה אחרי של כל מיני מקומות, כמו שההלכה פה היא כמו דרך אחרת, במובן אנשים נותן כדי איזשהו נורמה. והשאלה אם אתה יכול לשמור עליה, למה רב טרם מתעסק כל הזמן בכל הזמן? למה הוא כל כך מתעסק עם גם הפליט? זה לא רק הנושא הזה ספציפית מעסיק אותה, זה בגלל שמעסיק אותה באופן כללי יותר שביחד בין הסדר לבין הקביצה של הסדר, אבל הלגיטימציה לדבר בכלל כאילו, תמי השילוח, מדבר על עבירה לשמה, כי ברור שיש דבר כזה. בצד הרבה פעמים אני מרגיש שהוא הולך לצדם הברית, כי זה מבחינתו המקום שהסדר הנורמטיבי נסדק. שבו זה כבר לא הכל עניין של ציווי ותשמור על הגבול, כי יש איזשהו מקום שהמערכת לא עובדת. אם יש לי ראייה במציאות שהמערכת לא עובדת, אני כבר מקבל איזו לגיטימציה לפתח מחשבות יותר מורכבות. הרבה מהפסקאות של הצדם הברית מתחילות כמו גוף כפה במובן של יש ציווי, אבל זה לא עובד, אז מה זה אומר? עד עכשיו הייתי יכול להיות בשיח נורמטיבי, הלכתי, שאומר יש טוב ויש רע, צריך להיות ככה וצריך להיות ככה, צריך מצד לארגן את סדר החיים, אופן הכי מאוזן. כאילו ברגע שאומר, אוקיי, אבל יש מקום שזה לא עובד, ממילא אני כפוי לאיזשהו שיח יותר מורכב. שזה שוב במורכבות, בצורה הקיצונית של הימית עצמו שהתחלנו איתו. זאת אומרת, אתה לא תוכל לסדר את החיים עד הסוף, אז מה עכשיו, מה אתה עושה עם זה?
אבל אם אתה נמצא ולא לשמוע, מה נכון?
סתם אין מתכון.
כשזה
משמע. סתם אין מתכון. אני חושב, קצת התקעתי את זה כבר נראה לי בשבוע, לפני שבועיים. אני חושב שזו שאלה שפחות מעניינת את זה, רק השאלה המעשית. יותר מעניין אותו מה המשמעות של זה שיש אפשרות כזאת, מה המשמעות של זה חלק. לכן גם העניין של יחידי סגולה זה פחות העניין. כל התיאור הזה של פגם הבריאות, זה להגיד, זה המצב האנושי. מצב של עבירות לי, שצריך לנסות לראות איך הן הופכות להיות לשמע. על ידי תשובה, על ידי התבוננות, החלה שלהם, כי זה תנועה יותר רחבה מאשר השאלה הספציפית של איך להבחין אם זה הזמן הנכון או לא, כמו שדיברנו בשיעור הראשון. בכל אופן...
לא היה אמר את זה... לא היה אדם שמעמיד את עצמו, זה אדם שעושה עבירה. הוא יודע שהיא תביא למקום. הוא עושה אותה לשמה כדי לקיים פה... כדי לחיות.
זה קצת הדגם של עבירה לשמוע בגמרא, דיוק הרב אבי שהזכיר את זה אתמול. דוגמאות של עבירה לשמוע בגמרא זה יעל ושמשון, נכון. שהן כולם דוגמאות שהלשמה זה לשם כלל ישראל, מדינות לאומיות. יעל התמסרה לסיסרא. לא כזאת, אני חושב, אולי גם אתה מסגיע בשביל עבירה לשמוע? סליחה, יעל ואסתר, לא שמשון. יעל ואסתר,
ובטח זה או שתחיל כפרוש, לא תרצה לגעת בשום דבר כדי להביא למחר.
כמו שאתה עושה עכשיו עבירה, אתה יודע שפעת זו שפעת אתה קורא לעבור. אבל עכשיו אתה, עכשיו אתה חי. איפה, אתה כאילו פועל בעולם, כאילו מין...
יש הרי פתע לכולה, זה סוג של התחמקות מהחיות, שהוא לא מדבר ככה, אני חושב כאילו, מה שמשחרר אותו מהדילמה הזאת, זה שהוא מניח שזה כבר קרה. נכון, מה שראינו שבוע שעבר, שכל מיני אדם נולדים באבון חולל, כדי להגיד, זה לא, זה כבר קרה הסיפור הזה, אתה לא במצב של אדם הראשון, שצריך להחליט אם להיות אדם אידיאלי או בעל תשובה. נולדת כבעל תשובה. זה גם משהו שהרב שגר נהג לומר, ביחס לציונות הדתית, אבל אולי רצה בפסוק זה למצב האנושי, שזה ציבור של בעלי תשובה שאין להם מסורת וביתיות מובנת מאלה.
אז אולי כאילו זה באמת המצב האנושי, אתה כבר אחרי הכשל.
עכשיו, כאילו, לכן אתה חי, כן, מכוחך אתה חי. יכול להיות כאילו שהימית עצמו הזה, זה בעצם פשוט כשהמצא לא מפרש את זה. זה משהו שכבר קרה, עכשיו השאלה אם אתה תהיה מוכן לקבל את זה על עצמך. ולחיות ככה, או שאתה תהיה, וכל מיני כאילו תדחה את זה לאחרית הימית.
אתה אומר, הימית עצמו זה...
אבל זה לא לגבי החטא, זה לגבי הכפרה. שיש אמירה שהחטא כבר מגיע ממילא. הוא חלק מהתוכנה. עכשיו השאלה מה אתה עושה, האם אתה נלחם פה ודופק את הראש בקיר?
הימית עצמו זה
כקבלה
של הרעיון?
זה קבלה של המושג הפשוט של העונש, של התוצאות, יותר מאשר עונש. הימית עצמו נשאר, זה מה שהוא עושה פה לדמיות האוטופיות האלה. נגיד, במקום לשאוף כל הזמן למקום שאתה לא יכול להגיע, להתקבל את הכשל כמצב נתון, ותראה מה הוא, לאן הוא מוליך אותך. תחפש לו כל מיני מסלולים, למה הוא מחליף את המוות בתורה? לא כי זה יותר קל. כי פה אני חושב יותר קל לראות איך זה עושה משהו. כשאדם ממית עצמו לבית תורה, הוא מנסה לתאר איזשהו סוג של לימוד תורה, שהפוריות שלו נבעת מידי שהוא מנחס את האנרגיות האלה של הכפרה. זה גם לתת משמעות לכל המסלול בשביל זה שהוא מובילה על עץ החיים. אני חייב לסיים כרגע, תסלחו לי, כדי להבין שם את השיעור הבא, אבל בעזרת השם נמשיך, אנחנו כרגע בפסקאות מאוד דחוסות, אני מקווה שנגיע ליותר בהיבור בהמשך, שנרחיב את היריעה. שכוח, תודה.
תודה רבה.